כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי י"ג בכסלו תשע"ה, מסכת יבמות, דפים סמך ב' וסמך ג'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת מפעל הדף היומי, אותו מפעל מופלא כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אתמול בלילה התחילו בני חוץ לארץ לשאול גשמים, עוד סיבה לאחל חורף בריא לכל עם ישראל ולהיכנס אל בית המדרש בתפילה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיבייני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לילוי נשמתה של אמי מורתי הרניק הפרת משכבה מרת יפה שנדלפגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים, ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים, אמן. טרם שניגש לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלא הוא לימוד הדפים היומיים שלנו, נשיב על השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון סיכום וחזרה. השאלה הראשונה הייתה, מה דין קברי גויים לגבי תומה? והתשובה היא, אין מתמים באוהל אבל מתמים במגע ובמסע. שאלה שנייה היא, מתי כהן גדול מותר באלמנה? והתשובה, הרס את האלמנה ביותו אדיוט ונתמנה להיות כהן גדול מותר באלמנה. איך מקיימים פריה וריביה לבית שמאי ולבית הלל ומה טעמם? התשובה, לבית שמאי שני סחרים שלומדים ממשה רבינו ולבית הלל זכר ונקבה כבריאתו של עולם, דהיינו אדם וחווה. ועוד שאלה, האם הותר למכור ספר תורה לצורך נישואין? התשובה, כשיש לו בנים אסור, אם אין לו בנים, מותר. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת וישלח. עיקר העניין הוא לימוד הדפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף סמך א' עמוד ב', 10 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה שפותחת במילים לא יבטל אדם מפריה וריביה, אלא אם כן יש לו בנים. מן המשנה הזו, כעת בסייעת הדשמי הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. דנה המשנה בחיוב מצוות פריה ורביה. אומרת המשנה, לא יבטל, לא יימנע אדם מלעסוק בפריה ורביה. התוספות בדיבור המתחיל, לא יבטל אדם מפריה ורביה, כותבים שאף שדין זה יכולים לדעת כבר מהמשנה הקודמת שאמרה לא יישא כהן איילונית, ובגמרא אמרנו שזה כולל גם את ישראל. בכל זאת אמרה כאן המשנה את הדין הזה שוב כדי לחדש את הדיוקים המבוארים בגמרא, או כדי להשמיע את מחלוקת בית שמאי ובית הלל שלא מופיע במשנה הקודמת. אם כן, אומרת המשנה בדף סמך א' עמוד ב', לא ייבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים. כיוון שכל עוד שאין לו בנים, מוטל עליו החיוב לקיים את מצוות פרו ורבו, ורק לאחר שכבר יש לו בנים וקיים את המצווה הזו, רשאי הוא שלא לעסוק עוד בפריה ורביה. בית שמאי אומרים את המצווה מקיים רק כאשר יש לו שני בנים זכרים, ואינו מקיימה כאשר יש לו זכר ונקבה. והראשונים נחלקו האם בית שמאי ובית הלל אומרים את שיטתם בדווקא, או שרק אחד מהם אמר את שיטתו בדווקא, והשני רק מוסיף שאפשר לקיים גם באופן נוסף. אומרת המשנה, ובית הלל אומרים שקיום המצווה הוא בלידת זכר ונקבה, שנאמר בספר בראשית פרק ה' פסוק ב', זכר ונקבה ברעם. לומדים בית הלל שכשם שבבריאת העולם נבראו זכר ונקבה, כך הוא גם אופן הקיום של מצוות פריה ורביה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך א' עמוד ב', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מדייק את הגמרא מכך שאמרה המשנה, לא ייבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים. האם יש לו בנים? אמנם מפריה ורבייה בטיל, יכול הוא שלא לעסוק בפריה ורבייה, אבל מאישה לא בטיל, אסור לו לשהות בלא אישה, גם כאשר כבר אינו מחויב להוליד בנים. שרי לא נאמר לא ייבטל אדם מאישה, אלא אם כן יש לו בנים, אלא שאינו צריך לחזר דווקא אחרי אישה כזו שיכולה ללדת. אם כן אומרת הגמרא, דיוק הזה מסייע לי, מסייע לשיטת רב נחמן, אמר שמואל. שיטת רב נחמן בשמו של שמואל דאמר, אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים וכבר קיים מצוות פריה ורבייה, אסור לעמוד בלא אישה. שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק חי, לא טוב היות האדם לבדו. ואיכא דאמרי, יש שדייקו מכך שלא נאמר במשנה, לא יישא אדם אישה שאינה בת בנים, אלא אם כן יש לו בנים, שאז היה משמע שכשיש לו בנים, אינו צריך לישא אישה בת בנים, ויכול לישא אף אישה שאינה בת בנים. מזה משמע, אם יש לו בנים, בטיל מפריה ורבייה. רשאי הוא להיבטל מפריה ורבייה. ובטיל נמי, ורשאי גם להיבטל מנשיאת אישה. משום שמשמע שגם מאישה יכול הוא להיבטל אם יש לו בנים. אומרת הגמרא, נעימה, אם נאמר דתאבי שהמשנה תאווה תיובתא, פרחה חמורה לרב נחמן, אמר שמואל, שרב נחמן בשמו של שמואל פסק שמאישה אסור לאדם להיבטל גם כשיש לו בנים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין מכאן קושיה על רב נחמן בשם שמואל, כיוון שהוא מדייק את לשון המשנה כך, אם אין לו בנים, נושא רק אישה שהיא בת בנים שיכולה ללדת בנים. אם יש לו בנים, יכול להיות נושא גם אישה דלב בת בנים שאינה יכולה ללדת בנים. והנפקמינה בין אם יש לו בנים לבין אם אין לו בנים הוא למכור ספר תורה בשביל לשאת אישה שהיא בת בנים. שאם אין לו בנים צריכו למכור ספר תורה כדי שיוכל לשאת אישה שראויה ללדת בנים. אבל אם כבר יש לו בנים, אינו צריך למכור ספר תורה כדי לשאת אישה ראויה לבנים, ויכול לשאת אישה עקרה או זקנה שאינה יולדת, אבל מכל מקום חייב הוא לשאת אישה ואינו רשאי להיות ללא אישה כלל. מראה במסכת מגילה דף זכה עמוד א' אומרת, שאין מוכרים ספר תורה אלא כדי ללמוד תורה ולישא אישה. והתוספות במסכת בבא בתרא דף ח' עמוד א' דיבור המתחיל פדיון כותבים, שגם כדי לפדות שבועים מוכרים ספר תורה. והשח ביורה דעה סימן ר' נ' ב' סעיף קטן ב' כותב, שמה שמוכרים ספר תורה כדי לישא אישה זהו משום הנאתו של האדם, שהרי יותר נוח לו שתהיה לו אישה וילמד תורה משיהיה לו ספר תורה. אבל כדי שחברו ילמד תורה, בוודאי לא נוח לו למכור את ספר התורה שלו. כותבים תוספות בדיבור המתחיל נפקמינה, שתי אפשרויות בביור הדין הזה. א', הכוונה בגמרא היא שגם לעניין זה ישנה נפקמינה בין אם יש לו בנים לבין אם אין לו בנים, אך לא שרק זוהי הנפקמינה. שהרי יש עוד נפקותות ביניהן, שהרי הדין איזו אישה צריך הוא לשאת, תלוי גם הוא בזה. אם יש לו בנים יכול לשאת הכרה, ואם אין לו בנים אינו יכול. אפשרות נוספת, כותבים התוספות בשם רי, שייתכן שאפילו כשיש לו בנים, תמיד מצווה הוא לשאת אישה בת בנים. אלא שיש נפקמינה בזה, שאם רוצה לשאת אישה שאינה בת בנים ללא מכירת הספר תורה, וכדי לשאת אישה בת בנים, יצטרך למכור ספר תורה, בזה אינו חייב למכור, כיוון שמוצא אישה שאינה בת בנים. וישרש יעקב כותב שהחילוק בין שני התירוצים בתוספות הוא באופן שכבר קיים מצוות פריה ורבייה, וכעת אינו מוצא לישא שום אישה ללא מכירת ספר תורה. לתירוץ הראשון לא ימכור, ולתירוץ השני ימכור. ומרש"י נראה שהוא סובר כמו התירוץ השני של תוספות, שאם אינו מוצא לשאת שום אישה ללא מכירת ספר תורה, ימכור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בית שמאי אומרים מצוות פריה ורבייה מתקיימת כאשר יש לו שני זכרים ולא כאשר יש לו זכר ונקבה. כעת תבהר הגמרא את מחלוקת בית שמאי ובית הלל ואת טעמיהם. בררת הגמרא מהי טעמי ודבית שמאי, מהו טעמם של בית שמאי. אומרת הגמרא, ילפינן לומדים את הדין הזה ממשה. דכתיב נאמר בספר דברי הימים א' פרק כ"ג פסוק ט"ו, בני משה, גרשום ואליעזר. מסביר הערוך לנר שהגמרא מביאה את הפסוק בספר דברי הימים שבו מוזכרים בניו של משה ולא את הפסוק בתורה שהם מוזכרים בו, כיוון שמהתורה אין הכרח שלא היו לו בנות, כי ייתכן שהיו לו ולא מנתה אותם התורה כיוון שלא מנתה התורה בנות, אבל בספר דברי הימים מונה הכתוב גם בנות, ואם לא נמנו למשה בנות זו יוכחה שהיו לו רק שני בנים ולא יותר. אם כן, בית שמאי לומדים את הדין הזה ממשה, מן הפסוק בספר דברי הימים שנאמר בני משה גרשום ואליעזר, וכשהיו לו שני בנים פירש מאשתו, כמו שיבואר להלן, ואם כן מוכח שבשני זכרים מקיימים את מצוות פריה ורבייה, שוודאי לא היה משה פורש מאשתו לפני שקיים את המצווה הזו. ובית הלל מברר את הגמרא מהו טעמם, מפרש את הגמרא ילפינן, לומדים הם שכך קיום המצווה מבריאתו של עולם, שנבראו בו אדם וחווה שהם זכר ונקבה. שואלת הגמרא ובית שמאי מדוע לומדים הם ממשה, ללפי שילמדו גם הם כמו בית הלל מבריאתו של עולם שמקיימים את המצווה בזכר ונקבה, וקושיית הגמרא אומרים המפרשים אינה שילמדו בית שמאי שרק כאשר יש לו זכר ונקבה יקיים את המצווה, שהרי אם כן לא קיים משה את מצוות פריה ורבייה, אלא הכוונה שילמדו מבריאתו של עולם שמקיימים את המצווה גם כשיש לו רק זכר ונקבה. מתרצת הגמרא אין דנין, אין ללמוד דין במקום שאפשר, שיש אפשרות אחרת, מי שאי אפשר, ממקום שאין אפשרות אחרת. כלומר, אין ללמוד מבריאת העולם ששם היו זכר ונקבה, שכך מתקיימת מצוות פריה ורבייה בכל מקום, כיוון ששם אילו לא הייתה נבראת חווה, לא הייתה אפשרות לקיום העולם, שהרי לא היו נקבות אחרות שיוכלו זכרים אילו לפרוט ולרוות על ידן. ולכן היה הכרח לברוא זכר ונקבה ולא רק שני זכרים. אבל כיום הרי יש נקבות הרבה בעולם, ויש אפשרות לעולם להתקיים גם אם לא יהיה לאדם הזה בדווקא נקבות, ואם כן, ייתכן שהמצווה מתקיימת בשני זכרים. כעת שואלת הגמרא ובית הלל נמי לילפו שילמדו את אופן קיום המצווה ממשה, שלאחר שהיו לו שני זכרים פירש מן האישה, ומוכח שבכך מתקיימת המצווה כדברי בית שמאי. תרץ את הגמרא אמרי לך, יכולים בית הלל לתרץ לך שאין אפשרות ללמוד ממשה, כיוון שמשה מדעת יהודה עבד, מדעת עצמו פירש מן האישה, משום שהשכינה שהייתה עמו תמיד, ולא היה לו ציווי על כך, ולכן לשאר כל אדם אסור לעשות כן. המהרש"א מקשה שיש סתירה בין הסוגיות. כאן אומרים בית שמאי שלא יכולים ללמוד מבריאתו של עולם, כיוון שאין למדים אפשר מי שאי אפשר, ובית הלל לומדים אפשר מי שאי אפשר. ואילו להיל בדף מ"ו עמוד א', נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא עם פסח דורות, בא רק מכסף חולין או גם מכסף מעשר שני. רבי אליעזר אומר שבא רק מן החולין, כיוון שלומדים מפסח מצרים שבא רק מן החולין, שהרי בזמן מצרים לא היה שם עדיין חיוב על מעשר שני ולא היה כסף מעשר שני. רבי עקיבא סובר שזה בא גם מכסף מעשר שני. השיב רבי עקיבא על טענתו של רבי אליעזר שאין דנים אפשר, דהיינו פסח דורות, שאפשר שיהיה לו כסף מעשר משאי אפשר, דהיינו מפסח מצרים שהיה מן החולין, עונה רבי עקיבא, כיוון ששם עוד לא היה מעשר, ממילא אין אפשרות כלל שיהיה לו כסף מעשר. והרי מקובלנו שהלכה כרבי עקיבא, מחברו פוסקים הלכה כמו רבי עקיבא, ואם כן, אין דנים אפשר משאי אפשר. ומעיד אחרי פוסקים תמיד כמו בית הלל, כשהם נחלקים עם בית שמאי, ואם כן יוצא שכן דנים אפשר משאי אפשר. תרץ המהרש"א, שכאן מודה גם רבי עקיבא שדנים אפשר משאי אפשר, כיוון שמסתבר שמצוות פריה ורבייה שנאמרה לצורך קיום העולם, נאמרה כמו שהיה בתחילת בריאתו, דהיינו בזכר ונקבה. עוד הערה אחת, התוספות בדיבור המתחיל, מדעתי ודעבד כותבים שאפילו שמשה רבינו עשה קל וחומר כדי לפרוש מן האישה כמו שיובה לאלן, נחשב הדבר שהוא עשה זאת מדעתו, כיוון שאין זה קל וחומר גמור משני טעמים. א', וכי בגלל שאמר להם פעם אחת שלא לעסוק בפריה ורבייה, יבטל לעולם מפריה ורבייה, וב', דווקא משום חומרתם של עשרת הדיברות אמר שיתבטלו מפריה ורבייה. אבל מחמת שאר דברי התורה, אף שהם בנבואה, לא יאמר לו הקדוש ברוך הוא להתבטל מן המצווה הזו. והריטב"א במסכת שבת, דף פ"ז עמוד א' מתרץ שבעשרת הדיברות לא הייתה פרישה מטבול יום, שאומנם טבלו מבעל קרי, אבל עדיין היו צריכים מערף שמש, ומשה היה יכול לקיים פרו ורבו ומיד לטבול. ואף שהיה מחוסר, הערב שמש הרי לא נאסרו בזה. ומדעתו החליט משה שגם מעורב שמש אסור בדיבור עם השכינה. מוכיחה עכשיו הגמרא מהברייתא שמשה עשה את הדבר הזה מדעתו. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת שבת דף פ"ז עמוד א', שלושה דברים עשה משה מדעתו ללא שאמר לו הקדוש ברוך הוא במפורש לעשות כן, והסכימה וכיוונה דעתו לדעת המקום. פירש מן האישה לגמרי שלא חזר לעסוק בפריה ורבייה לאחר מתן תורה, ושיבר הלוחות לאחר חטא העגל כמבואר בפסוק בספר שמות פרק ל"ב פסוק י"ט, ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה, וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר, והוסיף יום אחד על מצוות פרישה, השם אמר לבני ישראל, וקידשתם היום ומחר. והיינו, שיהיו שני ימים הכנה למתן תורה. והוסיף משה מדעתו יום נוסף, ואמר יהיו נכונים לשלושת ימים. מבארת עכשיו הגמרא את הסיבות שהביאו את משה לעשות את שלושת הדברים האלו. הדבר הראשון שעשה הוא שפירש מן האישה, מבארת הגמרא מה היא דרש? מהי הדרשה שמחמתה עשה כך? אמר משה קל וחומר. ומה ישראל שלא דיברה ימיהם שכינה אלא במתן תורה שהיה לפי שעה רק לשעה אחת, כלומר זמן מועט. ובנוסף לכך גם קבע להם זמן שאמר להם בי מדויק מתי ידבר ימיהם, ולמרות שתי הסיבות האלו אמרה להם התורה. אל תגשו אלי שעה, אני שסיבות אלו אינן שייכות אצלי, שהרי אני מיוחד לדיבור, מתייחד עם הדיבור שהשם מדבר איתי בכל שעה ושעה, ולא רק לזמן קצר כמו שהיה לבני ישראל במתן תורה. ובנוסף גם לא קבע לי זמן שבו ידבר עם מי שאוכל לפרוש מהאישה קודם שידבר עם מי. על אחת כמה וכמה שצריך אני לפרוש מן האישה. והסכימה וכיוונה דעתו לדעת המקום שהסכים הקדוש ברוך הוא למעשהו, שנאמר בספר דברים פרק ה' פסוק חבב, לכם אור להם שובו לכם לא עליכם. היינו שהתיר להם לחזור לנשותם שעשרם להם קודם מתן תורה. אבל למשה הוא אמר שם, ואתה פה עמוד עמדי. והיינו שלמשה עצמו נאמר שלא יחזור לאוהלו, והיינו שאכן יפרוש מאשתו. שואל תוסות בדיבור המתחיל דכתיב, אמור להם, מדוע נחשב כלל שעשה משה מדעתו? הרי מלכתחילה קודם מתן תורה נאסרו כל ישראל בנשותיהם. אשר לכולם נאמר אל תקשו אלישע. אז אמנם שלכולם הותרו בהן לאחר גמר מתן תורה, כמו שנאמר שוב אליכם לא עליכם, אבל משה שלא היה בכלל היתר הזה, שהרי לא נאמר ואתה פה עמוד עמדי, צריכו להישאר באיסור הראשון שנאמר לכל ישראל קודם מתן תורה אל תקשו אלישע. תרצים התוספות שבוודאי הפרישה הראשונה הייתה מדעתו, שהרי אם כך היה מצווה אותו הקדוש ברוך הוא, לא היו כועסים עליו אהרון ומרים, כמו שמפורש בתורה שעל עניין זה של הפרישה מן האישה כעסו עליו. אלא ודאי, מיד כאשר אמר לו השם לומר לכלל ישראל אל תקשו אלישע, כבר נשא את הקל וחומר בעצמו ופירש מן האישה. ואז עשה לה אוהל לעצמה ונתן לגט, וזה היה עוד קודם שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה פה עמוד עמדי. ומה שכעסו עליו אהרון ומרים, אף שהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, כיוון שבדרך שאדם רוצה להילך מוליכין אותו. אומרת הגמרא הדבר השני שעשה משה מדעתו ששיבר את הלוחות. והערת הגמרא מהי דרש, מהי הדרשה שמחמתה שיבר את הלוחות? אומרת הגמרא, אמר משה, ומה קורבן פסח שהוא מצווה אחד מתוך 613 מצוות אמרה בו תורה? בספר שמות פרק י' ב' פסוק מ' ג' כל בן נחר לא יאכל בו. ודרשו חכמים שמדובר על ישראל מומר שנתנקרו מעשיו. לאביו שבשמיים שאותו הזירה התורה שלו לאכול את קורבן הפסח, כאן שהתורה כולה תלויה בלוחות האלו, וישראל מומרים, שהרי עבדו עבודה זרה בעגל, והעובד עבודה זרה נידון כמומר, על אחת כמה וכמה שאינם ראויים שתינתן להם התורה, והסכימה וכיוונה דעתו לדעת המקום שהסכים עמו הקדוש ברוך הוא. נכתיב, ויאמר השם אל משה, אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, ואמר יש לקי שמהמילים הללו למדים, שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אישר כוחך ששיברת, שהוא דורש את הלשון אשר מלשון יישר. דהיינו התחזק כוחך על מעשה זה ששיברת את הלוחות. מכאן רואים שהסכים המקום למה ששיבר את הלוחות, למרות שלא אמר לו השם מלכתחילה לעשות זאת. הדבר השלישי שעשה משה מדעתו הוא שהוסיף יום אחד מדעתו לימי ההכנה למתן תורה. והברייתא הזו היא כדעת רבי יוסי במסכת שבת דף פ"ז עמוד א', שרי לחכמים, משה לא הוסיף כלום. מבררת הגמרא מהי דרש, מהי הדרשה שמחמתה עשה כך. מפרשת הגמרא דכתיב, נאמר בספר שמות פרק י"ט פסוק י', וקידשתם היום ומחר. דרש משה שהיום צריך להיות כמחר, כמו מחר. מה מחר לילו אמו, שהרי כעת כבר הזיר אותם על מחר ובוודאי נאסרו גם בלילה. אף היום, דהיינו היום הראשון לאיסור, צריך להיות לילו אמו. ולילה דהידנה, הלילה של עכשיו, כלומר של היום שבו עמדו, נפק לי, כבר יצא, שהרי הציווי היה ביום, לאחר שכבר עבר הלילה. שמאמינה מוכח מכאן, שרצון השם הוא שיהיו תרי יום משני ימים, לבר מהעידנה, מלבד היום הזה שאנו עומדים בו. ולכן אמר להם משה, היו נכונים לשלושת ימים, כדי שגם היום הראשון של שני הימים, יהיה עם לילו. ולכן דחאו משה בעוד יום, והסכימה דעתו לדעת המקום, כיוונה דעתו לדעת המקום שהסכים הקדוש ברוך הוא עם מעשהו, דלא שריה שכינה עד שבתא, לא שכנה השכינה על הר סיני, עד שבת שהיה היום השלישי לפרישתם, כמו שמבארת הגמרא במסכת שבת בדף פ"ו עמוד א', שהפרישה הייתה ביום רביעי שלא היה שלם, שריבו ביום נצטוו, והימים חמישי ושישי היו ימי פרישה שלימים, ובשבת שרתה השכינה וניתנה התורה, והוא היום השלישי לימים השלימים, ולא החשיב הקדוש ברוך הוא את יום רביעי ליום פרישה, כיוון שלא היה עם הלילה שלפניו. ויאגמר ברייטה ששנינו בעדת בית שמי, אחרת מהאופן שהובא במשנה. תניה שנינו בברייטה, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים את מצוות פריה ורבייה מקיים אדם כאשר יש לו שני זכרים ושתי נקבות. ובית הלל אומרים, קיומה הוא כשיש לו זכר ונקבה. שואלת הגמרא, אמר רבונה, מה איתם עד רבי נתן אליבא דבית שמאי? מה טעמו של רבי נתן בדעת בית שמאי? מיכן סבר שלמדו בית שמאי שלקיום המצווה צריך שני זכרים ושתי נקבות? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בספר בראשית פרק ד' פסוק ב', ותוסף ללדת את אחיו את הבל. ודרשו שהמילה את שמופיעה פעמיים, היינו ריבוי, ובא ללמד שעם כל אחד מהאחים קין והבל נולדה תאומה. ונמצא שלאדם וחווה נולדו הבל ואחותו התאומה, וקין ואחותו התאומה. ונמצא שהיו להם שני זכרים ושתי נקבות. וכתיב נאמר בספר בראשית פרק ד' פסוק כ"ה, לאחר שהרג קין את הבל, נולד לחווה בן נוסף, התקרא את שמו שט, כי שט לי אלוקים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. ומכאן שהייתה צריכה להיות השלמה של בן אחר במקום הבל שמת, למדו בית שמאי שלא מתקיימת מצוות פריה ורבייה בפחות משני זכרים ושתי נקבות. מבארת הגמרא ורבנן, דהיינו בית הלל, הם סוברים שאין מהמקור הזה הוכחה שצריך שיהיו שני זכרים ושתי נקבות כדי לקיים את המצווה, כיוון ששם לא נאמר שצריך תשלומים תחת הבל המת, אלא חווה עודויי ודקמודית, עודתה לבורא עולם שנתן לבן אחר במקום הבל שנהרג. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המביאה בשם רבי נתן את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן אחר. תניא אידך, שנינו ברייתא אחרת, רבי נתן אומר, בית שמאי אומרים את מצוות פריה ורבייה מקיימים כשיש לו זכר ונקבה, ובית הלל אומרים המצווה מתקיימת כאשר יש לו או זכר או נקבה. שואלת הגמרא, אמר רב, מה איתם עד רבי נתן אליבא דבית הלל? מהו טעמו של רבי נתן בדעת בית הלל? מהיכן הוא סובר שלומדים בית הלל שמספיק או זכר או נקבה? הרי לא היה כך לא בבריאת העולם ולא אצל משה. משיבה הגמרא שנאמר בספר ישעיה פרק ממהי פסוק חי, לא תוהו ובראה לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם להיות תוהו שאינו מיושב, אלא שיהיו בני אדם עסוקים ביישובו. כאשר נולד לו זכר או נקבה, כבר עבד לשבת. עשה הוא את המטרה הזאת והתקיימה מצוות פריה ורבייה על ידי השבט שעשה. והיה הגמרא מחלוקת נוספת בעניין מצוות פריה ורבייה. איתמר נאמר בבית המדרש, היו לו לגוי בנים ביותו כשהיה עובד כוכבים ונתגייר. הראשונים דנו האם רק כאשר נתגיירו בניו יחד עמו נאמרה המחלוקת הזו, גם אם נתגייר לבדו. סובר רבי יוחנן שקיים על ידי בניו הגויים את מצוות פריה ורבייה. אם כן, היו לו לגוי בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר, רבי יוחנן אמר, קיים על ידי בנים אילו את מצוות פריה ורבייה. וריש לקיש אמר, לא קיים בבנים שנולדו לו בגויותו את מצוות פריה ורבייה. שואל התורה אבן, מדוע לרבי יוחנן הוא קיים מצוות פריה ורבייה בבנים שהיו לו בגויותו? הרי באותה שעה הוא לא בר חיוב של פריה ורבייה, אם כן אותם בנים לא עלו לו לפוטרו לאחר שנעשה בר חיוב, לאחר שנתגייר. כמו שנתבאר שם לגבי מצא, שאם כפאו שד ואכל מצא לא יצא ידי חובתו, כיוון שבשעה שכפאו שד, הרי הוא שוטה ואינו בר חיוב, ואף לאחר שעברי אינו יכול להיפטר במעשה שעשה בשעה שהיה פטור. מתרץ המעריץ חיות, כיוון שעל כל פנים קיים לשבת יצרה, כמו שכתבו תוספות בדיבור המתחיל הכל, שוב לא שייך לכפות על מצוות פריה ורבייה. המנחת חינוך במצווה א' אות י' מתרץ, כי בשלם המצא שקיום המצווה הוא כשאוכל את המצא, לכן אם אכל בעת שהיה פטור, אינו פוטרו לזמן החיוב. אבל אחא, כאן, שהמצווה היא בכל רגע והמצווה היא שיהיו לו בנים, אם כן, בגירותו בעת שחל עליו החיוב, מקיים מצוות פריה ורבייה, כי הרי יש לו בנים, ואין לנו צריכים להתייחס לתחילת קיום המצווה, שהרי אף אם קיים את המצווה מתחילה, לא מועיל לרבי יוחנן בהיו לו בנים ומתו, רק עיקר המצווה שיהיו לו בנים התייחסו אחריו, הרי הוא מקיימה כעת. רק ההכשר מצווה נעשה בפטור, כי הביאה לא נחשבת לגוף המצווה, רק להכשר המצווה. וזו אינה המצווה העיקרית, המצווה העיקרית היא קיום בנים. חוזרים אל הגמרא שמבארת את טעמיהם של ריש לקיש ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר, קיים פריה ורבייה, טעמו הוא משום דאבולי, שהרי היו לו בנים והתקיים רצון השם. וריש לקיש אמר, לא קיים מצוות פריה ורבייה, טעמו הוא, משום שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, נידונו כמו קטן שעכשיו נולד, ואם כן הבנים שהיו לו קודם שהתגייר, כאילו כבר אינם בניו, ואינו מקיים בהם מצוות פריה ורבייה. ותוספות בדיבור המתחיל, רבי יוחנן אמר, אומרים, שאף שוודאי גם רבי יוחנן מודה שישנם דברים שלגביהם אומרים גר שנתגייר כקטן שנולד, בכל זאת כאן חולק על ריש לקיש ואומר שקיים בבנים שנולדו בגויותו את מצוות פריה ורבייה, כיוון שבנוכריותו קיים את הדין הזה. שהרי בנוכריותו בנו מתייחס אחריו באותו הזמן. לכן סובר רבי יוחנן שנפטר מהמצווה גם כשהתגייר. אומרת הגמרא והזדו לטעמיו. רבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו כאן אם מקיים בבנים שנולדו בגויותו את מצוות פריה ורבייה, הולכים הם לשיטתם, שכסברתם כאן סוברים הם גם לעניין בחור לנחלה. דאיתמר, למדנו במסכת בחורות דף ממזיין עמוד א', היו לו לגוי בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. רבי יוחנן אמר אין לו בחור לנחלה, הבן הראשון שנולד לו לאחר שהתגייר לא מקבל פי שניים בנכסי אביו כמו שהיה מקבל בחור שנולד לישראל, דאב אלי ראשית עונו, ראשית כוחו, היה לו ביותו עובד כוכבים. ושוב, אין הבן שנולד לאחר גאירותו נחשב בחור, ואילו ריש לקיש אמר יש לו בחור לנחלה, הבן הראשון שנולד לו ביותו ישראל, נוטל פי שניים בנכסי אביו כדין כל בחור, ולא אכפת לנו מהבנים שנולדו לאביו קודם שהתגייר. מדוע? כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, והבנים שנולדו קודם גאירותו, אינם נחשבים כבניו. הרי שבשני המקרים נחלקו האם בנים שנולדו לגר קודם גאירותו נחשבים בניו או לא. ומבארת הגמרא מדוע צריכים היו רבי יוחנן וריש לקיש לחלוק בשתי מקומות, אף על פי שטעם מחלוקתם זהה בשתי המקומות. אומרת הגמרא וצריכה. צריכים היו לומר את דעתם גם בדין פריה ורבייה וגם בדין בחור שנולד לגר לאחר שנתגייר, אם נוטל פי שניים. ולא היינו יכולים ללמוד את דעתו של כל אחד מהם בעניין אחד מדבריו בדין השני. מדוע? כיוון דהי השמועיננים היו נחלקים רק באי קמייטה בדין הראשון. האם קיים פריה ורבייה בבנים שנולדו לו בגויותו? היינו אומרים שרק באי, רק בדין הזה, כאמר רבי יוחנן, שבנים שנולדו לו בגויותו נחשבים כבניו. משום דמעיקר הנמי, גם באותו גוי, קודם שהתגייר, בני נוח, בני פריה ורבייה נינו, הם שייכים בפריה ורבייה. כי לבני נוח נאמר בספר בראשית פרק ת' פסוק א', היומר להם פרו ורבו. וכיוון שגם קודם שהתגייר יש לו עניין של פריה ורבייה, לכן גם אם התגייר ממשיכים הבנים שהיו לו קודם להיחשב כבניו. אבל לעניין נחלה בדין בחור שנוטל בנחלת אבי פי שניים דלאו בני נחלה נינו, שבזה הגויים אינם שייכים כלל, כיוון שאומנם עיקר דין ירושה שייך בהם, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף י"ז עמוד ב', שגוי יורש את אביו דבר תורה, אך אין בהם דין נחלה, והיינו שבגויים אין הבחור נוטל פי שניים בנחלת אביו. וכן אצלם יורשת הבת כמו הבן, ולא כישראל שבחור נוטל פי שניים והבת אינה יורשת במקום הבן. אימה, אז היה מקום לומר דמודילי, שמודה רבי יוחנן לריש לקיש שהבן שנולד לאחר שהתגייר נוטל פי שניים. לכן צריכים להשמיע לנו שרבי יוחנן נשאר איתן בדעתו, שהבן שיוולד לאחר שהוא התגייר לא נחשב לבחור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויתמר בהב, אם הייתה מחלוקתם נאמרת רק בדין זה, אם יש לנולד לאחר גאירותו דין בכור, היינו אומרים שרק בעיה, רק בניין הבכורה, כאמר ריש לקיש את דינו, שהבנים שנולדו לגר קודם שהתגייר אינם נחשבים כבניו. ומהטעם הזה שאינם בני ירושה. אבל בעיה, בדין קיום מצוות פריה ורבייה, הימה אולי נאמר שמודה לריש לקיש לרבי יוחנן, שמקיים המצווה בבנים שהיו לו בגויותו, שהרי שייכים הגויים גם במצווה הזו. לכן צריכים היו לחלוק את אותה המחלוקת בשני הדינים, ולומר שרבי יוחנן סובר בשני הדינים את אותו דבר, וריש לקיש סובר בשני הדינים את אותו דבר. אי טיבי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, נאמר בפסוק בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק י' ב', אחרי שהחלים חזקיהו המלך ממחלתו, נאמר בעת האיש שלח ברועדך בלדן, בן בלדן מלך בבל, ספרים ומנחה אל חזקיהו, כי שמע כי חלה חזקיהו. מפורש בפסוק שגם הגויים נקראים בנים לאבותיהם, ואם כן, גם לאחר שנתגייר יקיים בהם מצווה של פריה ורבייה, שהרי נחשבים הם לבניו. אמר לה, השיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, אמנם ביותן עובדי כוכבים, איתלו חייס, יש להם ייחוס, והיינו שנחשבים הם בנים לאביהם, אבל אחר שנתגיירו, לתלו חייס כבר אינם מיוחסים אחר אביהם, כיוון שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ואין אפשרות להוכיח ממה שבנו של הגוי נחשב כבנו בעודו גוי, שגם לאחר שנתגייר, נחשב הוא כבנו. אמר רב, הכל מודים גם רבי יוחנן שסובר שגוי שהתגייר קיים את מצוות פרו ורבו בבנים שהיו לו בגויותו, הכל מודים בעבד שאין לו חייס שאינו מתייחס אחר אביו, ואם היו לו בנים והתגייר לו קיים בהם מצוות פריה ורבייה. וטעם החילוק נלמד מן הפסוק דכתיב שאמר אברהם אבינו לנעריו, ובהם לאליעזר עבדו, בספר בראשית פרק חב ב' פסוק ה', שבו לכם פה עם החמור. דורשים שכוונת התורה לומר שעבדים הם עם הדומה לחמור, כמו שלחמור אין ייחוס אחר אביו, גם לעבד אין התייחסות אחר אביו. מי טבעי מקשה הגמרא, נאמר בפסוק בספר שמואל ב' פרק ת' פסוק י', ולציבה 15 בנים ו-20 עבדים. ולמרות שציבה היה עבדו הכנעני של מפיבושת, אומר הנביא שהיו לו בנים, הנה מוכח שגם עבדים מתייחסים אחר אביהם. מתרץ את הגמרא מרווחה בר יעקב, כפר בן בקר. הבנים שקרא להם הנביא, אין זה ממש בנים שמתייחסים אחר אביהם, אלא כמו שיש לבקר בנים שבמציאות נולדו ממנו, כך גם בני העבד נקראים בנים מחמת המציאות, אבל הם אינם מתייחסים אחר אביהם. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן אין הוכחה מהלשון בן הנאמר בפסוק שמתייחס הוא אחר אביו, כיוון שיש אפשרות לפרש שהכוונה רק כמו פר בן בקר? אתם נמי, גם בפסוק שברדך בלדן שהביאה הגמרא קודם, נאמר שהוא בנו רק כפר בן בקר, מדוע הוא צריך יש לקיש לתרץ שבגויותם יש להם ייחוס אחר אביהם? תרץ את הגמרא שהייני אתם, הפסוק שם שונה ואין אפשרות לתרץ כך, כיוון דתייחסינו בשמי ובשמה דאבון, בפסוק נאמר גם שמו של הגוי, ברדך בלדן, וגם שמו של אביו בן בלדן, הנה מוכח, שהם נקראים בנים ומתייחסים אחר אביהם. ואילו אחה, כאן בפסוק שנאמר בציבה, לא מפרש הנביא את שמות בניו, ובזה אפשר לומר שמתייחסים אחר אביהם רק כפר בן בקר. והיא באה את אימה, אם תרצה תאמר תירוץ נוסף, את הגויים יחסינו בדוח תאחריתי, יחסם הכתוב במקום אחר באבהון, בשם אביהם, ובאבא דאבהון, בשם אבי אביהם. ועל ייחוס כזה לא שייך לומר שהוא כמו פר בן בקר, כיוון שלפר אין שום התייחסות אחר אבי אביו. דכתיב נאמר בספר מלכים א' פרק ט"ו פסוק חי, ויקח אסה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך ויתנם ביד עבדיו, וישלחם המלך אסה אל בן עדד, בן תברימון, בן חזיון מלך הרם היושב בדמשק למור. אבל לא מצינו בשום מקום שיחסו עבדים בשמם ובשם אביהם, ולכן אצלם שייך לתרץ שהייחוס שלהם אחר אביהם זה רק כמו פר בן בקר. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בעניין מצוות פריה ורבייה. איתמר היו לו בנים ומתו, רבו נאמר, למרות שכעת אין הבנים קיימים, קיים האב את מצוות פריה ורבייה. רבי יוחנן אמר לא קיים, ומבאר את הגמרא את העמם. רבו נאמר קיים את מצוות פריה ורבייה, משום שטעם המצווה הוא כדי רווסי. דאמר רווסי, אין בן דוד בא, אין מלך המשיח בא, עד שיחלו כל הנשמות שבגוף, עד שיוולדו כל הנשמות שנוצרו בששת ימי בראשית, ונתנם הקדוש ברוך הוא באוצר הנשמות ששמו גוף. רשי לקמן בדף סמך ג' עמוד ב' מפרש שאוצר זה הוא הפרגות שחוצץ בין מחנה שכינה למלאכים, ושם נתונות הנשמות שעתידין להינתן בגופים. שואלים התוספות ישנים, הרי נאמר במסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגלים, אם כן הגאולה תלויה בשמירת שבת. והם מתרצים שאם ישמרו שבת יולידו שישה בקרס אחד ומיד יכלו הנשמות שבגוף. שואל המערשה במסכת נידה דף י"ג עמוד ב', שהלשון מיד נגלין דחוק, איך יולידי כל כך הרבה נשמות ככל הנשמות שהיו ראויות להיוולד בעתיד? הוא תירץ על פי מה שאמרו שהייתה אישה אחת יולדת במצרים 60 ריבו בקרס אחד, והכוונה למשה שהיה שקול כנגד כל ישראל. אותו דבר כאן, אם יזכו ישראל, תילד אישה נשמות כאילו ששקולות כ-60 ריבו נשמות. אומרת הגמרא שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ז פסוק ט"ז, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. והפסוק מתפרש כך, כי רוח מלפני הנשמות שהן מלפני שגזרתי שיהיו נולדים קודם, יעטוף מעקבות את הגאולה. הפסוק הזה מדבר בתחילתו של תהליך הגאולה, וכיוון שעל ידו ניטלו נשמות מאוצר זה ובאו על ידו לעולם, קיים את מצוות פריה ורבייה. ויעטוף זה לשון עיכוב, כמו שנאמר בספר בראשית, פרק למד פסוק מבית, העטופים ללבן שפירושו הנולדים מאוחר, שייכים ללבן. ממשיכה הגמרא ומסבירה שרבי יוחנן אמר לא קיים פריה ורבייה אם אין הבנים קיימים, כיוון שלשבת יצרה בעינן, מצוות פריה ורבייה נאמרה כדי שיהיה העולם מיושב והלקה. המטרה זו לא התקיימה על ידו שכעת בניו כבר אינם חיים והעולם אינו מיושב על ידיהם. שואלת הגמרא במילה האחרונה בדף סמך ב' עמוד א', מי טבעי. נאמר בברייתא, ואנחנו בדף סמך ב' עמוד ב', בני בנים של אדם הרי הם כבנים. כעת סבורה הגמרא שהדין הזה נאמר לגבי אופן שמת אחד מבניו, הזכר או הנקבה, והחידוש כאן הוא שאם היה לבנו המת בן, מצטרף הוא עם אחות אביו, וכן אם מתה ביתו, והניחה בן או בת, מצטרפים הם עם אחי אמו, כדי שיפטר סב על ידיהם מקיום פריה ורבייה. ומכך שרק אם יש לבן או לבת שמתו בן, אז נפטר הסב מקיום פריה ורבייה, משמע שאם אין להם בן, לא נפטר. קשה על רבונה שסובר שאם היו לו בנים ומתו, אינו חייב עוד פריה ורבייה. מתרצת הגמרא כי תניא היא להשלים. הדין שנאמר בברייתא לא נאמר באופן שהיו לבן או לבת המתים בן או בת, אלא באופן של הסב היה מלכתחילה רק בן אחד, ובנו נשא אישה והוליד בת ולא מת. על זה אומרת הברייתא שנפטר הסב מקיום פריה ורבייה, ואף שאין זו ביתו ממש, כיוון שבני בנים הרי הם כבנים, ונחשב שישלים את חיובו על ידי בנו. אבל באופן שנולדו לו זכר ונקבה ומתו, אפילו אם מתו בלא בנים, כבר קיים פריה ורבייה, כמו שאומר רבונה. מי טבעי מקשה הגמרה מהברייתא שבה נאמר כך, בני בנים הרי הם כבנים. מהחלק הזה בברייתא אין קושייה, כמו שאמרה הגמרה קודם, אבל ממשיכה הברייתא שאם מת אחד מהם מהבנים, או שנמצא אחד מהם סריס שאינו יכול להוליד, לא קיים האב את מצוות פריה ורבייה. ומפורש שלא כדברי רבונה, האומר שגם אם מתו, קיים פריה ורבייה. אכן אומרת הגמרא, תיופתא דרבונה תיופתא, קושייה חמורה על דברי רבונה, וזו קושייה חזקה ללא תירוץ. מביאה הגמרא ומבארת את הנאמר בברייתא, בני בנים הרי הם כבנים, היינו, שעל ידי שיש בנים לבניו, מקיים הסבא את חיוב פריה ורבייה המוטל עליו. סבר אביי למימר, היה סבור אביי לומר, שדין זה שיכולים בני הבנים להיחשב במקום בנים, נאמר רק באופן שנולד ברא לברא, בן לבנו ובררתא לברתא, שלביתו נולדה בת, וכל שכן שהיא נולד ברא לברתא, בן לביתו, שקיים הסב את מצוות פריה ורבייה על ידי בני בניו, כיוון שבנים עדיפים על בנות. אבל אם נולדה ברתא לברא, בת לבנו, לא נפטר על ידה מקיום המצווה. אמר לי רבה, לאביי שדינו לא נכון, שהרי לשבת יצרה בעינן, טעם מצוות פרו ורבו כדי שיתיישב העולם, והעיקה. וזה הרי מתקיים גם אם יש לבנו בת. ותוספות, בדיבור המתחיל וכל שכן ברא לברתא, כותבים שלמרות שלאל בדף סמך א' עמוד ב' אמרה הגמרא שלבית הלל צריך דווקא בן ובת ולא מספיק שני זכרים, כאן סובר אביי שמספיקים שני זכרים כדי לקיים את המצווה, כיוון שכאן הם באו מכוח בן ובת שנולדו לו וכבר קיים על ידי זה פריה ורבייה, והנכדים אינם רק להשלים כדי שלא יתחייב שוב משום שמתו ולכן מועילים לפוטרו. אבל אם לבנו נולדה בת, סובר אביי שלא מועיל. רבה חולק וסובר שאף אם לבנו ולביתו נולדו בנות ונשארו שתי בנות, קיים את המצווה. אומרת הגמרא עכשיו, דקולי אלמא מיאת, בן אביי ובן רבה מסכימים, שתרי מחד אם נולדו לבנו האחד בן ובת, ובנו השני מת ללא בנים, לא נפטר הסב על ידיהם מחיוב פריה ורבייה, וכל מחלוקתה מינה, רק האם כשיש לבנו בת נפטר הסב מחיובו. מקשה הגמרא ולא, וכי אין מתקיימת המצווה אם יש לבנו האחד בן ובת? ואמרי לרבנן לרב ששת, אמרו החכמים לרב ששת, נסיב איתתה והוליד בני, שא אישה והולד בנים. ואמר לו, ישיב להם רב ששת, בני ברתי, בניי נינו, הבנים של ביתי נחשבים הם כבניי, ולכן אינה מחויבות בקיום מצוות פריה ורבייה. ותשובתו נראה, שגם אם יש לו רק בת אחת ולה יש בן ובת, פטור הסב מחיובו. דוחה הגמרא ואומרת, אין מתשובתו של רב ששת ראיה שמקיימים על ידי בן ובת של ביתו, את מצוות פריה ורבייה. מדוע? כי אתם שם רב ששת דחוי יקמת חלהו. הוא רק דחה אותם בתשובתו ולא מחמת טעם זה נמנע מלישא אישה. הטעם האמיתי להימנותו מנשיאת אישה הוא, מפני דרב ששת היא עקר נעשה עקר מפירקי דרבונה, משיעורו של רבונה שהיה רבונה מעריך בדרשתו. תלמידיו היו צריכים למי רגליהם ולא היו יוצאים באמצע הדרשה. והיו נעשים עקרים. זוהי הייתה הסיבה שלא נשא רב ששת אישה. כמו שאומרת הגמרא במסכת בכורות דף ממדל את עמוד ב', שהמעמיד עצמו מלהטיל מי רגליים, נעשה עקר. כעת מבררת הגמרא את מקור הדין שבני בנים הרי הם כבנים. אמר לי רבא לרבא בר מרי, מינה המילתא דאמרו רבנן, מאיכן נלמד הדין הזה שאמרו חכמים בני בנים, דהיינו, בני הבת הרי הם כבנים, נחשבים הם כבנים לעניין שהסב פטור על ידיהם מקיום מצוות פריה ורבייה, ועל הבן של הבן לא הקשתה הגמרא, כיוון שזה היה פשוט לה שבני בנים הרי הם כבנים. אומרת הגמרא, אילי מה אם נאמר שהמקור הוא מדכתיב בפסוק שאמר לבן ליעקב לגבי רחל ולאה בנותיו וילדיהן. לא מזמן קראנו את זה בשבוע שעבר בפרשת ויצא, ספר בראשית פרק למד א', פסוק מ"ג, הבנות בנותיי והבנים בניי, ולמדו מכך שכינה את בני בנותיו בניי, מכאן נוכיח שגם בני בנותיו נקראים הם בניו. אני אשאל אותך אלא מעתה, אם אכן משם למדו, אין משם כל ראיה, שרי את המשך דברי לבן והצון צוני, החנמי? האם גם אפשר לפרש כך שבאמת הצון הוא צונו? אלא ברור ששם פירוש דבריו הוא, דקנית מנאי, שקנית ממני, ואם כן, החנמי? גם כאן, מה שאמר הבנים בניי, אין הכוונה שבניהם של רחל ולאה באמת שלוהם, אלא הכוונה היא, דקנית מיני שקנית ממני, ואם כן, אין אפשרות ללמוד משם את הדין הזה שבני בנים, הרי הם כבנים. אומרת הגמרא אלא מאחה, מקור הדין הוא מהפסוק הזה, נאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק חף א', ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, ותילד לו את סגוב. מפורש בפסוק שחצרון שהיה משבט יהודה נשא את בת מחיר, והיה אביו של סגוב. וכתיב, נאמר בספר שופטים פרק א' פסוק י' מיני מחיר ירדו מחוקקים, ומצודת דוד מסביר השרים מבני מחיר בן מנשה ירדו במלחמה ההיא עם סיסרא, והיינו שלמחיר שהיה משבט מנשה היו בנים שנקראו מחוקקים. וכתיב בתהילים פרק סמך פסוק ט' יהודה מחוקקי, והיינו שרק בני שבט יהודה נקראים מחוקקים. אם כן ברור שאין כוונת הכתוב שמבני בניו של מחיר היו מחוקקים, אלא הכוונה שמבני ביתו של מחיר היו מחוקקים. ואין אפשרות שיהיו מחוקקים מבני יהודה ומבני מנשה, אלא כך שחצרון שהיה משבט יהודה נשא את ביתו של מחיר שהיה משבט מנשה, ובניהם היו מחוקקים. אם כן מוכח שבן הבת נקרא בנו, ולכן יכולים לומר שבניו של מחיר הינם מחוקקים, כשהכוונה היא לבני ביתו. חוזרת הגמרא לדון בדין המשנה שאם יש לו בנים יכול להיבטל מפירייה ורבייה. אומרת הגמרא מתניתין, משנתנו שבה נאמר שלאחר שכבר יש לו בן ובת לבית הלל או שני בנים לדעת בית שמאי, ובזה קיים מצוות פירייה ורבייה, יכולו להיבטל מפירייה ורבייה דלאו כרבי יהושע. אינה כדעתו של רבי יהושע. דתניא, שנינו בברייתא, רבי יהושע אומר אף על פי שנשא אדם אישה בילדותו, בצעירותו, ובכל זאת אישה אישה בזקנותו. וכן למרות שהיו לו כבר בנים בילדותו בצעירותו, יהיו לו בנים בזקנותו. הוא לומד את הדין הזה מהפסוק שנאמר במגילת קהלת פרק י' פסוק ו', בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. והפסוק מתפרש כך, בבוקר בצעירותך זרע את זרעך, כלומר, הולד ילדים, ובכל זאת ולערב לעת זקנתך, אל תנח ידיך. אל תפסיק מלעסוק בזה, כי אינך יודע איזה יכשר להיות הגון וירא שמיים ומתקיים. הזה שנולד בצעירותך, או זה שנולד בזקנותך, ואם ואולי שניהם כאחד טובים. הרי שאף שכבר קיים מצוות פירייה ורבייה, יש לו חיוב להביא ילדים נוספים. הגמרא מביאה דרשה נוספת מהפסוק. רבי עקיבא אומר, הכוונה במה שנאמר בפסוק, בבוקר זרע את זרעך, שלמרות שלמד תורה בילדותו, בכל זאת ימשיך וילמוד תורה בזקנותו. שואל הערוך לנר, מה בא רבי עקיבא להשמיענו בזה שלמרות שלמד תורה בילדותו, ילמד תורה גם בזקנותו, וכי משום שלמד תורה בילדותו נפטר ומתלמוד תורה בזקנותו? והוא כותב שאילולי שהיה מפחד, היה אומר שיש לגרוס בגמרא ילמד תורה, דהיינו לאחרים. כמו שאמרה הגמרא במסכת ראש השנה דף למד א' עמוד ב' על רבי יוחנן בן זכאי, ש-40 שנה למד תורה ו-40 שנה לימד. ועל דרך זו נאמר שאם בילדותו למד לעצמו, ישתדל בזקנותו ללמד לאחרים. ואפילו אם בילדותו כבר העמיד תלמידים, צריך שיהיו לו גם תלמידים בזקנותו. והקרן אורה מתרץ על פי הגמרא במסכת קידושין דף למד עמוד ב', בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. היה סברה לומר שבילדותו שכוח היצר הרע גובר אין תחבולה אחרת, כי אם להתמיד ביון התורה ולהתיש את כוח היצר. אבל בזקנותו שכחש כוח היצר, נאמר שאין צריך להרבות כל כך ביון התורה ויכול ללמוד דברים קלים. לזה אמר, ולערב, גם בזקנותו צריך לעמול בתורה. כמו שאמרו חז"ל במסכת אבות פרק ב' משנה, היי אל תאמין בעצמך עד יום מותך. העץ יוסף מבאר שאם בא לידיו דין בזקנותו, לא יחתוך את הדין על פי מה שיין בנערותו, אלא יחזור ויעיין. וכן ממשיך רבי עקיבא ואומר, אם היו לו תלמידים בילדותו, לא יפסיק לעסוק בכך, ויהיו לו תלמידים גם בזקנותו, שנאמר בבוקר, זרע את זרעך. וההקשר הזה שדיבר רבי עקיבא על החובה להעמיד תלמידים גם בזקנותו, מביאה הגמרא מעשה. אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם היו מהעיירה גבת עד העיירה אנטיפרס. וכולן מתו בפרק אחד, בזמן קצר אחד, והסיבה לכך הייתה מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. היה עולם שמם שמחמת זה שמתו כל כך הרבה תלמידי חכמים בתוך זמן קצר. נשתכחה התורה מעם ישראל עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ולימדם את תורתו. והם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע. והם העמידו תורה, לימדו את התורה וגרמו שלא תשתכח באותה שעה. תנא נאמר בברייתא כולם כל תלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד עצרת. והמאירי אומר שקבלה היא ביד הגאונים שבלג בעומר פסקו התלמידים הללו מלמות ולכן נוהגים שלא להתענות באותו היום וכן שלא לשאת אישה מפסח עד זמן זה. אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ויש אומרים את השמועה הזו בשם רב חייא בר אבין כולן מתו במיתה רעה במיתה קשה. מבררת הגמרא מהי אותה מיתה רעה. אמר רב נחמן אסכרה שהיא המיתה הקשה שבכל המיתות כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות דף ח עמוד א והוא חולי שמתחיל בעצירות בבני מאיים ומסתיים בגרון. אמר רב מתנה פסק ההלכה היא כמו רבי יהושע שחייב להמשיך לעסוק בפריה ורבייה גם לאחר שיש לו בנים ולא כמו שכתוב במשנתנו שכשיש לו בנים יכולו להיבטל מן המצווה הזו. כיוון שעוסקים אנו בחיוב האדם לשאת אישה מביאה הגמרא את דברי המוראים המדברים במעלות שישנן בנשיאת אישה. אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה. מיד תבהר הגמרא מהו המקור לכל אחד מהדברים המנויים כאן. בלא שמחה דכתיב בספר דברים פרק י' פסוק חבב ושמחת אתה וביתך ביתו זו אשתו. והפסוק עוסק הרי באכילת מעשר שני שאדם צריך לעלות לירושלים ולאכול את זה שם והוא צריך לעלות את אשתו עמו לירושלים למרות שאינה חייבת באכילת מעשר שני כדי שתהיה לו האפשרות לקיים את הדין שיוכל המעשר בשמחה כי אין לו שמחה אלא כשאשתו עמו. בלא ברכה דכתיב בספר יחזקאל פרק מ' פסוק למד להניח ברכה אל ביתך. רואים שאת הברכה מקבל מי שיש לו בית, דיינו אישה, שרי ביתו, זו אשתו. בלא טובה, דכתיב בספר בראשית פרק ב' פסוק חי, לא טוב היות האדם לבדו. ומפורש בפסוק שהטובה היא רק אם נשוא אישה. במערב האמרי בארץ ישראל אמרו שאדם שאינו נשוא אישה, שרוי הוא בלא תורה, ובלא חומה, כלומר בלא שמירה, ומוכיחים את דבריהם ששרוי בלא תורה, דכתיב בספר איוב פרק ו' פסוק י' ג'. האם אין עזרתי אשתי, שבה נאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק חי, יעשה לו עזר כנגדו, שאם אשתו אינה עמו מיד מתקיים המשך הפסוק ותושייה נדחה ממני שצריכו לעסוק בצורכי ביתו ומזונותיו ותושייה שהיא התורה משתקחת ממנו. ומה ששרוי בלא חומה נלמד מדכתיב בספר ירמיה פרק למד א' פסוק חפה א' נקבה תסובב גבר והרי לו כמו חומה הסובבת את העיר ומשמרתה ככה אישה משמרתו מן החטאים במלחמת יצר הרע. רב הברולה אמר שאדם שאינו נשוא אישה שרוי בלא שלום ולומדו את הדבר הזה מדכתיב בספר איוב פרק אי פסוק חף דלת וידעת כי שלום הוא עליך ופקד את הנבחה ולא תהתה. מפרש רב הברולה את הפסוק כך שרק כאשר יש לך אוהל דהיינו אישה יש לך שלום. וכיוון שהובה הפסוק לדרשה מביאה הגמרא את דברי רבי יהושע לומד מכך דין נוסף. אמר רבי יהושע בן לוי כל הידי באשתו שהיא ריאת שמיים ואינו פוקדה בתשמיש בזמן עונתה שמחויב הוא לפוקדה בזמן זה. נקרא חוטה שנאמר בפסוק שהובא לאל וידעת כשלום הוא עליך ופקדת נביך ולא תחתה. פסוק בא לומר שאם הוא עלך דיינו אשתך שלום שלמה ביראת שמיים צריך אתה לפקוד נביך בתשמיש כדי שלא תחתה אם לא תעשה כך. וכיוון שהביאה הגמרא את דברי רבי יהושע בן לוי על חיוב הבא לפקוד את אשתו הנלמד מהפסוק של וידעת מובא כאן דין נוסף שהוא למד מהפסוק הזה לעניין פקידת האישה. ואמר רבי יהושע בן לוי חייב אדם לפקוד את אשתו בתשמיש בשעה שהוא יוצא לדרך, כיוון שבשעה זו היא יותר מתאווה לו, שנאמר וידעת כי שלום הוא עליך ופקד את הנביך ולא תחתה. משמע, אם לא תפקוד תחתה, מקשה הגמרא, דין זה שחייב לפוקדה כשיוצא לדרך מאח הנפקה. האם זה נלמד מהפסוק הזה של וידעת כי שלום הוא עליך? הרי מעט המנפקה, לומדים זאת מהפסוק בספר בראשית פרק ג' פסוק ט' ז' ואל אישך תשוקתך. מלמד שהאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך, וכיוון שהיא משתוקקת בזמן זה, פשוט שצריך הוא לפוקדה. בתרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, לא נצריכה, לא היו צריכים ללמוד את הדין הזה מהפסוק של וידעת, אלא כאשר האישה נמצאת בזמן שהוא סמוך לבסתה, סמוך לזמן שבו אמורה להגיע וסת נדדתה שנתמת בו, ובזמן הזה אסור הוא לבוא על אשתו כמו שדורשים חכמים מסכת שבועות דף חי עמוד ב'. חייב אדם לפרוש מאשתו סמוך לבסתה, ועל זמן זה בא הפסוק של וידעת ללמד, שאם יוצא לדרך בזמן זה חייב לפקוד את אשתו למרות שבדרך כלל אסור הוא אז בתשמיש. מברר את הגמרא וכמה, כמה הוא משך הזמן שבו אסור בתשמיש קודם הווסת. אמר רבה עונה, אם רגילה לראות את אדם ביום אסורה האישה כל היום של הווסת, ואם רגילה לראות את אדם בלילה אסורה כל הלילה. הוסיפה הגמרא ואני מילי דין זה שחייב לפוקדה קודם יציאתו לדרך נאמר רק אם הוא יוצא לדבר הרשות. אבל אם יוצא לדבר המצווה, אינו חייב לפוקדה קודם יציאתו כיוון דמטרידי, עלול להתערד בתשמיש ולהתבטל מהמצווה שהולך לעשותה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת סנהדרין דף עין וו עמוד בית, האוהב את אשתו כגופו, היון יעקב כותב שזה נלמד מ"ואהבת לרעך כמוך", מהמילה כמוך נלמד רק כגופו, והמכבדה בתכשיטים נעים יותר מגופו, כיוון שביזיונה של אישה גדול הוא משל איש, ולכן צריך לכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמסיין את בניו ובנותיו סמוך לזמן שהוא פרקן, והיינו כשהם עדיין קטנים שנה או חצי שנה מהזמן שבו ראויים הם לנישואין, וזה כדי שלא יבוא לידי עירור או זנות. עליו הכתוב אומר בספר איוב פרק ה' פסוק כ' ד', וידע אתה כי שלום או עליך. אוהב את שכיניו והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, ודווקא בת אחותו, כיוון שאדם יותר אוהב את אחותו מאשר את אחיו, ולכן טוב שיישא את ביתה, וכך נמצא שיואב את אשתו. ותוסות בדיבור המתחיל והנושא כתבו שאליו דווקא בת אחותו, אלא הוא הדין גם אם נושא את בת אחיו. רק נקטה הגמרה בת אחותו, כי זה יותר שכיח. והמלווה סלע לעני בשעת דוחקו, בזמן שהוא דחוק וצריך את המעות. עליו הכתוב אומר את הפסוק בספר ישעיהו, פרק נולחת פסוק ת', אם תעשה את הדברים שנאמרו כאן, פרוס לרעב לחמך, כי תראה ערום וכיסיתו, שזה בעצם אני שדחוק למעות ונתת לו. והמשך הפסוק, מבשרך לא תתעלם, שדבר זה מקיים מי שאוהב את שכיניו שהם כקרוביו, ומקרב את קרוביו ונושא את בת אחותו. אז תקרא אל השם והשם יענה. תשווע אליו ויאמר הנני. אבל אם לא תעשה את הדברים האלו, לא יועילו לך עצום לבדו, ואז תצטרך לומר את האמור בתחילת העניין, למה צמנו ולא ראית. שיחה הגמרא בדף סמך ג' עמוד א', ואומרת אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה אינו נקרא אדם, שנאמר בספר בראשית פרק ה' פסוק ב', זכר ונקבה בראם, ויברך אותם ויקרא את שמם אדם ביום יברם. רואים אנו שרק לאחר שהיו זכר ונקבה, קרא את שמם אדם, ואם כן, כל עוד לא נשא אישה ואינו זכר ונקבה, אינו נקרא אדם. ועל המשקל הזה אמר רבי אלעזר, שכמו מי שאין לו אישה אינו קרוי אדם, כך גם כל אדם שאין לו קרקע שייכת לו שיבנה עליה בית לדור שם ולצורך מזונותיו, אינו נקרא אדם, שנאמר בתהילים קופתת וב, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. והיינו שרק מי שיש לו ארץ, הוא נקרא אדם. ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, מה הפירוש של מה שנאמר בפסוק בספר בראשית פרק ב' פסוק חי, ועשה לו עזר כנגדו? אז הוא מפרש שאם זכה אדם, האישה עוזרתו, דהיינו עזר, ואם לא זכה, הרי היא עומדת כנגדו, חולקת עליו וסותרת את דבריו. ועיקא דאמרי, יש אומרים שדברי רבי אלעזר נאמרו באופן אחר, שרבי אלעזר רמי, רבי אלעזר הקשה סתירה בין הנכתב בפסוק לבין קריאתו. בפסוק כתיב כנגדו, שמשמעותו שעוזרת לו, וקרינן, קריאת המילה היא כנגדו, שמשמעותה שהיא מתנגדת לו. התשובה שהשיב רבי אלעזר לסתירה הזו היא, אם זכה האיש, הרי האישה היא כנגדו שעוזרת לו, אבל אם לא זכה, הרי מנגדתו מלכה אותו, כיוון שלא כתובה האות יוד במילה כנגדו, משמעותו היא לשון נגדה, ונגדה זה מלכות. ספר את הגמרא, אשכחי מצאו, רבי יוסי לאליהו הנביא, אמר לי רבי יוסי לאליהו, כתיב נאמר בפסוק אעשה לו עזר, ואם כן קשה, במה אישה עוזרתו לאדם, שהדגישה התורה את העניין הזה של עזרה לאדם. אמר להשיב אליהו הנביא לרבי יוסי, הרי אדם מביא חיטין נסדה, וכי חיטין כוסס, וכי אוכלן כמות שאין לא כל עיבוד, הרי ודאי שאין כל אפשרות לאכול את החיטים, עד שיעשו מהם לחם שיהיה ראוי לאכילה. ודבר זה עושה האישה ולא האיש, וכן כאשר מביא מן השדה פשטן, וכי פשטן כמות שהוא לובש, והרי ודאי אי אפשר ללבוש את הפשטן כמו שמביאו האיש מן השדה, עד שיעשו ממנו בגד, ודבר זה עושה האישה. אם כן, לא נמצא איתה מאירה עיניו על ידי שעושה לו לחם ואוכלו, ואז מאירות עיניו, ומעמידתו על רגליו על ידי עשיית הבגדים. בדברים הללו עוזרת האישה לאיש. ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה ולא נחה דעתו, עד שבא על חווה, שמהכתוב זאת הפעם, משמעה שרק בפעם הזאת נחה דעתו, משמע ששימש פעמים אחרות ובהם לא נחה דעתו. ואמר רבי אלעזר, מה ידכתיב, מה פירוש הפסוק שנאמר באברהם אבינו בספר בראשית פרק י"ב פסוק ג', ונברכו בך כל משפחות האדמה. אמר לי הקדוש ברוך הוא לאברהם, שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך. הכוונה לענפי אילן אחר להכניס אל משפחתך, כלומר, יש לי בנות ממשפחה אחרת שאינה ראויה להיות ממשפחת ישראל, שאני רוצה להכניסם אליך כדרך שעושים לגפן הברכה. הברכה הכוונה שבמהלכה כופפים את ענפי אילן לארץ ומכסים אותו באפר, והשאילו את הלשון הזה לכאן, שנלקחו שתי נשים שאינה מכלל ישראל והכניסו אותן לכלל ישראל. והן רות המואביה שהייתה ממואב ולא מישראל ונכנסה להיות חלק מכלל ישראל על ידי שניסה לבועז ויצא ממנה כל מלכות דוד לדורותיה, ונעמה האמונית שהייתה מבני עמון ולא הייתה ישראלית, וגם היא נכנסה להיות מכלל ישראל על ידי שנישאה לשלמה המלך, לאמו של רחבעם, בנו של שלמה, שהיה מלך אחריו, שממנו יצאו חזקיה ועשה ויהושפט, שהם צדיקים גמורים. וגם ישעיה הנביא, שאביו אמוץ היה אחיו של אמציה מלך יהודה. המשך הפסוק, כל משפחות האדמה, פרש רבי אלעזר שאפילו משפחות הדרות במערות הנמצאות בתוך האדמה, גם הן אין מתברכות אלא בשביל ישראל. וכך דורשים גם מהפסוק בספר בראשית, פרק חי פסוק חי, כל גויי הארץ, שאפילו ספינות הבאות ממקום הנקרא גליה למקום ששמו אספמיה, שהמרחק ביניהם גדול, ונמצאות רוב הזמן בים ורק זמן מועט בארץ, גם הן אינן מתברכות אלא בשביל ישראל. ואמר רבי אלעזר, עתידים לעתיד לבוא כל בעלי אומנויות שיעמדו על הקרקע, יפסיקו לעסוק באומנויות אחרות, אגם שהן חשובות, ויעסקו רק בחריש וקציר בקרקע. מחמת רוב העניות שתהיה, אז יהיה כדאי לעסוק אפילו בעבודות הקרקע הפחותה. ובעיון יעקב הוא מפרש להפך, שהסיבה שיעסקו בעבודות הקרקע היא שהאדמה תתברך כל כך, שיהיה כדאי לעזוב את כל האומנויות ולעסוק בעבודת הקרקע. שנאמר בספר יחזקאל פרק כ"ז פסוק כ"ט, וירדו מאוניותיהם, כל תופסי משות, מלאכים, כל חובלי הים, על הארץ יעמודו, כי יאמרו המלאכים מושכי המשותים והחובלים, אוחזי חבל הווילון המשייטים בים, מה הרווח שיש לנו מלהוליך עוד סחורה באוניות, ולכן יעמדו על הארץ ולא ישוטו בים, ויעסקו בעבודת האדמה שהיא חריש וקציר. ואמר רבי אלעזר, אין לך אומנות שהיא פחותה מן עבודת הקרקע, כלומר שמרוויחים במעט, שנאמר על העוסקים בעבודתה, בפסוק שהובא לאל, וירדו, משמע שלהיות עוסקים בקרקע זו ירידה של עניות. הביאה הגמרא מעשה מרבי אלעזר, שבה נראה שעבודת הקרקע היא עבודה פחותה. רבי אלעזר חזי הראה להי ערה לחלקת אדמה דשדי בי כרב הלפוטיה, שהייתה מונחת בחרישה לרוחב הערוגה. אמר לי לבעל הקרקע שחרשה, אפילו אם תשדה לאורכך, אם תחרוז ותחרשנה לאורכה, כלומר פעם נוספת שבאופן זה תצמיח לך הרבה יותר, בכל זאת הפוכי באיס כתב מנך. לעסוק בסחורה עדיף מלעסוק בקרקע, כלומר תרוויח יותר מהרווח שיש לך בעיסוקך בקרקע. ספר את הגמרא, רב על לבין השיבלי, רב בא לבין השיבולים, חזנה דקנייפן, ראה אותם שמתנופפות ברוח, אמר להו, אינייפת התנויפו, גם אם תתנופפו ברוח יותר ממה שאתם מתנופפות כעת, לא יועיל לכם, כיוון שהפוכי באיס כתב מנך, לעסוק בסחורה, עדיף מלעסוק בכם. ועוד ממרה נוספת מביאה הגמרא שעבודת הקרקע היא מלאכה גרועה, אמר רבה, עדיף לעסוק בסחורה מאשר לעסוק בעבודת האדמה, כיוון שמי שמשקיע 100 זוזי באיסקי, 100 זוזים בסחורה, יש לו כסף רב ויכול לאכול כל יום הביסרה. יכול לאכול כל יום בשר ולשתות כל יום החמרה, לשתות כל יום יין, אבל מי שמשקיע את אותו סכום של 100 זוזי בערה, בעבודת האדמה, מרוויח רק מעט כסף המאפשר לו לקנות לצורך אכילתו ביום. מלחה, מלח וחפורה ושחת שאוכל, בעצם רק חזיז ושחת במלח, ולא עוד, לא רק שאין לו כסף לקנות אוכל יקר, אלא בנוסף גם מגן ילי הערה, משכיבה אותו לישון כל הלילה על הקרקע כדי לשומרה, ומרם ילי טיגרי, וזורקת עליו מריבות שבגללה מתקוטט ורב עם בני אדם. אמר רב פאפה, זרת תבועה לצורך אכילתך ואכילת בני ביתך, ולא תסבין, אל תקנה תבועה מן השוק למה שנצרך לאכילה, אף על גב דחיידה דנינו, אפילו אם החיטים נמכרים בזול, וקרקעך אינה חשובה ולא יהיה לך כרגע שום רווח מכך שהחיטים שתאכל יהיו דווקא ממנה, בכל זאת עדיף שתזרע מאשר תקנה, כיוון שהני מברכן, הברכה מצויה בדבר שאינו נלקח בכסף ואינו נגמר מהר. עוד ממרה בשם רב פאפה, זבין מכור את כלי ביתך והכלים שאתה משתמש בהם, ובכסף שתקבל תמורתם עשה סחורה ולא תיזול, לא תגיע למצב של עניות. אבל אני מי לדבר זה שאמרתי נכון רק לגבי בסטארקי, כלים שבבית, אבל גלימה בגד, אף אם עלול להגיע לעניות, לא ימכור כדי לעשות בכסף סחורה, כיוון שגלימה נעשית כדי להתכבד בלבישתה, וישנו חשש שלאחר שיחזור למצבו הקודם ויהיה לו כסף, לא מתרם ילי, לא ימצא לקנות גלימה מכובדת כמו זו שהייתה לו. לאדם שיש חור קטן בכותל הרעוע שבביתו, יועץ רב פאפה, תום, סתום את החור מיד, ולא תשפץ, אל תרחיב את הנקב כדי לשפץ ולהכניס למקום החור הרבה תית ולבינים כדי ליפותו, כיוון שעדיף להוציא הוצאה קטנה של סתימת החור אף שאינו נשאר כל כך יפה, מאשר ליפותו בהוצאה גדולה של שיפוץ בהרבה לבינים. אם אדם פזרן אתה ורוצה בכל זאת ליפות את הבניין ולא רק לסתום את החור, שפוץ, שפץ ומלא את מקום החור בלבינים וטיט, ולא תבנה, אל תסתור את כל הכותל כדי לבנות במקומו כותל חדש. הסיבה לשתי העיצות הללו היא, מפני שכל העוסק בבניין מתמסכן, נעשה עני ומסכן. עוד היצות מרב פאפה, קפוץ ווינרה, אם תרצה לקנות קרקע, אל תמתין בדבר לתמהר לקנותה, שמה יקדמנו אחר, אולם לעומת זאת, מתון נסיבית אתה, במתינות, באיטיות, שא אישה, שלא תסענה לפני שתבדוק היטב במעשיה עם טובים הם, שלא תהיה אישה רעה ומקנטרת. שתי צורות הנהגה ישנן, נחית דרגה נסיבית אתה, כשאתה נושא אישה, רד מדרגה אחת ממדרגתך, והיינו שתישא אישה שהיא פחותה ממך, כיוון שאם תישא אישה חשובה ממך, ייתכן שלא תהיה מקובל עליה. אבל הנהגה הפוכה יש בבחירת אוהב, שם סק דרגה, עלי דרגה, ובחר שושבינה, בחר לך אוהב שהוא יותר חשוב וטוב ממך, וזה כדי שתלמד ממעשיו הטובים. אמר רבי אלעזר בר אבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל ליראם שיחזרו בתשובה. שנאמר בספר צפניה פרק ג' פסוק ו', הכרתי גויים נשם ופינותם, הכרבתי חוצותם. היינו שמגיעה פורענות על עובדי כוכבים, וכתיב מיד לאחר מכן, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. היינו שהמטרה בכל הפורענות הזו היא כדי שישראל יקחו מוסר ויחזרו בתשובה. מוריי ורבותיי, תמה לה כבר השעה, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה. שאלה ראשונה, היו לו בנים ביותו גוי ונתגייר, האם קיים מצוות פריה ורבייה ומעתם? שאלה שנייה, האם מדאורייתא את הגוי יורש את אביו ואיך החלוקה? שאלה שלישית, מה דורשים מהפסוק בבוקר זרע את זרעיך ולערב אל תנח ידך? שאלה רביעית, מי הם 5 התלמידים שלימד רבי עקיבא אחרי מות תלמידיו? שאלה חמישית, מי הם מלכים ונביאים שיצאו מן העמה המונית? השאלה האחרונה, אם ראוי למכור קהילה ובגדיו לצורך פרקמטיה. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י' ג' בכסלב תשע"ה. סיימנו, יותר נכון, כמעט סיימנו, את דפים סמך ב' וסמך ג' ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, ט"ו בכסלב תשע"ה, עם דף סמך ד' ממסכת יבמות. ניקורים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה, אורה ושמחה, ממקור הברכה, האורה והשמחה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, כל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.